איך?
אנחנו רוצים לנסות להתמודד עם השאלה. שלם, אתה יכול לסגור את הדלת רק? תודה. יש עוד דפים אולי? יש דפים? הנה, יש פה, אני רואה. שתיים. אנחנו רוצים לנסות לברר את השאלה בקשר לברר את השאלה בצורך של הפרסום בחנוכה. אני רוצה טיפה להציף את השאלה. תראו, בגדול התורה שלנו היא נגד פרסום. היא נגד פרסום. יש חלק שלם בתורה שקוראים לו נסתר. חלק שלם בתורה שקוראים לו נסתר. הפסוק אומר, חוכמות בחוץ תרונה. חוכמות חיצוניות, גם השם, חוכמות חיצוניות הן בחוץ. אבל התורה היא פנימית. איפה ניתנה התורה? לא במרכז העולם, לא בסנטרל פארק, לא בשום מקום. התורה ניתנה במדבר, מקום צנוע, מקום מוסתר. אף אחד לא היה שם, זה היה חופה, מעמד צנוע בין כנסת ישראל לקודש הבריחו. אפילו חז"ל אומרים שבמעמד הראשון היה קצת יותר מדי קולות וברקים, אז שרתה בו עין הרע והגיח את העגל וקלקל הכל. אז במעמד תורה השני היה עוד יותר צנוע, ממש נסתר לגמרי לגמרי. בכלל המילה פרסום עצמה היא בכלל מילה, היא לא מילה עברית כמדומני, היא מילה יוונית או משהו כזה, היא מאוד 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 צורם. אתם מכירים עוד מקום אחד בתורה שמפרסמים בו? מפרסמים עושי מצווה, אבל איזושהי מצווה שאנחנו מוטלת עלינו החובה לפרסם אותה? אז נכון, יש בפסח יש עניין לפרסם את הנס, גם בפורים, אבל שם זה נעשה בצורה, עוד פעם, באיזה מין קוד פנימי הידוע רק לנו. בפורים, קריאת המגילה, זה ההלל שלה. אז גם כן צריך להתליקות המגילה, בטעמים, בכתב השורי, זה כבר לא כל כך... ובפסח, ההלל, זה העיסוק בנס. בשום מקום זה לא נקרא בצורה כל כך, הייתי אומר, בוטה, פרסום הנס, צריך לפרסם את הנס. אז מה ראו חז"ל? להתעסק עם פרסומות. אני גם אומר את זה, אנחנו גם מתייחס לזה בהמשך השיעור בצורה יותר ברורה, גם על הרקע הכללי, התרבותי שאנחנו כרגע נמצאים בו, שאנחנו גם מבינים לאן העולם הזה של הפרסום לוקח אותנו, מה ההשלכות שלו, מה הרקע שבו הוא עובד. אז זאת שאלה ראשונה. ושאלה שנייה שאני אנסה לשאול, זה אחרי שאולי נשתכנע שיש כאן איזשהו צורך לפרסם, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך הכל נהיה דברו. אחרי שנשתכנע שיש איזשהו צורך לפרסם, אז אנחנו נשאל את עצמנו, אז למה בצורה ש... למה מגבילים אותנו? החלטת שאני צריך לפרסם, אמרת לי שאחת בשנה בחנוכה אני צריך לעשות משהו שהוא בדרך כלל בניגוד לטבע הבסיסי של עם ישראל. בניגוד לטבע הבסיסי של עם ישראל, שאנחנו ככה יותר צנועים ויותר פנימיים, צריך לפרסם, טוב, בלעתי את הכדור, מקבל עליי את הגזרה, תן לפרסם, תן ללכת, להרים על עזריאלי, חנוכיה, להסתובב בכל הרחובות עם איזה, תן, לא, תפרסם, אבל תישאר צמוד לבית, ואם אין לי בית אני לא יכול להדליק, ומחלוקת פוסקים גדולה, אם מותר להדליק... אפשר, מותר, ראוי, צריך להדליק נרות חנוכה בכינוסים למיניהם. אז גם אחרי שאתה אומר לי לפרסם, אתה גם מגביל אותי. אז מה בדיוק אתם רוצים מאיתנו, חכמים, שציוויתם עלינו לפרסם ובאופן שבו ציוויתם? באמת, יש משמעות בגמרא, המשמעות הבסיסית בגמרא היא שהפרסום, בוא נגיד ככה, למצוות חנוכה, יש לה, להדלקת נר חנוכה, יש כמה וכמה סיבות. כמה סיבות. סיבה אחת היא כנגד הנס שנעשה. כולנו מכירים הנס. אבל יש עוד סיבה. הר"ן מביא אותה, והסיבה היא שבעצם המנורה, החנוכיה היא מין תזכורת למנורה. עשאוה כמנורה. יש המון המון הלכות במנורת, בחנוכיה שלנו, שמזכירות את מנורת המקדש כידוע. הדלקה בשמן זית, לפי הרמב"ם מדליקים את זה רק בבין הארבעים, הזמן המקביל. לזמן שבו הכהן הגדול היה מדליק את המנורה בבית המקדש, מדליקים את החנוכיה בכותל דרום בבית הכנסת, איסור השתמשות לאורה, המון המון הלכות שמזכירות את המנורה עצמה. לפי הכיוון הזה, אז זה יהיה מאוד מאוד פשוט לברר מה תפקיד המנורה במקדש, ומזה גם נוכל לדעת מה תפקיד נר חנוכה. אז תפקיד המנורה במקדש, הגמרא במסכת שבת אומרת, שדורשת את הפסוק מערב עד בוקר, יערוך אותו אהרון לפני השם תמיד על המנורה, זה פסוקים שנאמרים גם בפרשת אמור וגם בפרשת תצווה, ושם הגמרא מקשה, מה טיב רב ששת? וכי לאורה הוא צריך? מה, הקדוש ברוך הוא צריך שיהיה לו תאורה במשכן? אין מספיק אור. צריך לעשות תאורה במשכן, המנורה צריכה להיות מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון, אז הגמרא שם שואלת, מה, הקדוש ברוך הוא צריך אור? והלו כל 40 שנה שישראל היו במדבר, היו הולכים לאורו, הקדוש ברוך הוא היה מאיר לנו בעמוד אש, אז הוא לא צריך את האור שלנו. אלא אומרת הגמרא, צודק, באמת, אין צורך במנורה להערה פנימית לטובת עם ישראל, או להערה כביכול להשם יתברך, אלא עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. המנורה, התפקיד שלה, התכלית שלה זה להעיד למי? לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל. עכשיו, הדבר הזה גם רמוז בגמרא במסכת שבת, בדף הקודם, תראו במקור השלישי כאן, ברש"י, הגמרא מדברת על הזמנים שבהם, הזמן שבו בעצם מדליקים את נר חנוכה, והגמרא נוקטת בזמן מי שתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק. שואלת הגמרא, מה זה תכלה רגל מן השוק? עונה הגמרא, הדקליה רגלה דתרמודאי. אז רש"י כאן אומר, מי זה תרמודאי? אומר רש"י, שם אומה. מלקטי עצים דקים ומתעכבים בשוק עד שהולכים בני השוק לבתיהם משחשיכה ומבעירים בבתיהם אור. וכשצריכים לעצים, יוצאים וקונים מהם. אומה גויה. כלומר, הגמרא מסמנת לנו את הזמן, הדלקת נר חנוכה, את זמן הפרסום של הדלקת נר חנוכה, עד שאחרון הגויים האלה שנקראים תרמודאים, מסתלק מן הרחוב. כלומר, זה יוצא גם מהמנורה, גם מהגמרא על המנורה שכרגע הזכרתי, וגם מהגמרא כאן על רש"י, שהפרסום בכלל לא מכוון פנימה, אלא מכוון החוצה. או לא רק מכוון פנימה, אלא ודאי גם מכוון החוצה כלפי הגויים. יש צורך לפרסם משהו כלפי הגויים. אז זה כבר קצת ממתיק את השאלה, כי באמת, בתוך עם ישראל פנימה, יכול להיות שאין מקום לדבר הזה. אין מקום. הגמרא גם בהמשך שמה אומרת, ובשעת הסכנה, כלומר, בזמן שהגויים לא כל כך מעוניינים בפרסומת שאנחנו מציעים להם, ואם אתה תפרסם להם את זה, הם יארגו אותך. אז הגמרא אומרת, מניחו על שולחנו ודיו. אז אתה לא צריך מכניס את זה פנימה, מניחו על שולחנו ודיו. אבל כשאין סכנה, צריך לפרסם. כיוון שעסוקים כאן בגויים, והגויים ערלי לב, הגויים הם, כדי לחדור אליהם צריך ככה הרבה הרבה עוצמות, אז אמרו לנו חכמים, תשתמשו בכלים של הגויים. כלי פרסום. תפרסמו להם. אז זה קודם כל קצת ממתיק. היא נמצאת בהיכל. קודם כל, יש אפשרות לראות את המנורה כשפותחים את הדלתות. יש בבית המקדש אפשרות לפתוח את הדלתות ואת השערים וכו', ואז אפשר לראות גם הגוי שעומד בחוץ, יכול לראות עד פנימה. ודבר שני, גם אם לא רואים, זה התודעה. יש כאן, הנר הזה, נר המערבי שדולק כל הזמן, הכוונה בגמרא שם זה לנר המערבי, שדולק כל הזמן, זה מדליק את הגויים. הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן עם האומה הזאת. רואים את זה דרך אגב הרבה מהאגדות החורבן, שאחד הדברים שהגויים הכי היו מעוניינים בהם, זה את המנורה. יש את הסיפור על יוסף איש משיטה. יש על יוסף איש משיטה, שהרומאים באו ואמרו לו, היה בוגד, וירח את ריח בגדיו, אל תכיר בגדיו אלא בגדיו, הרומאים באו ואמרו לו, תיכנס, פחדו להיכנס למקדש, תיכנס, מה שתוציא שלך. אז מה הוא הלך והוציא דבר ראשון? את המנורה. אז אמרו לו, אין דרך של הדיוט להשתמש באלו. זה אנחנו ניקח, ועכשיו אתה תיכנס, מה שתוציא עכשיו יהיה שלך. ואז הוא אמר, לא מוכן, לא די שיחסתי את בורי פעם אחת, אחיסנו פעם שנייה, והוציאו אותו להריגה במיטה משונה, והיה מזומן לחיי העולם הבא. אז רואים שזה מאוד מעניין אותם, המנורה הזאת. זה עדות לבאי עולם. אז יוצא עם כך שהפרסום הוא כלפי, לא רק, אבל גם כלפי הגויים. בואו נראה טיפה את הרמב״ם, שכאן שתי הלכות, ומזה נמשיך. אומר הרמב״ם, מה?
איפה הייתה? גם כלפי הגויים או גם כלפי?
כרגע אנחנו הולכים בקו שהפרסום הוא בעיקר כלפי הגויים. תכף תראה שזה בהמשך, שזה גם משתנה. כלומר, הגויים מחלחלים פנימה. מפני זה התקינו חכמים שבאותו... מה? לא, לא חושב שזה מבחינה עובדתית, אלא רש"י נוקט, הגמרא מסבירה, הגמרא בוחרת להביא דוגמה שהיא דוגמה מאוד מוזרה. דוגמה מאוד מוזרה, עד שתכנה רגע מן השוק, הגמרא נותנת איזו דוגמה רחוקה. אנחנו רוצים להסביר שהדוגמה שהגמרא מביאה היא לא, במקרה, אלא הגמרא אומרת, בעצם רומזת, כפי שמופיע במנורה, שלמצוות פרסום יש תפקיד משמעותי במיוחד כלפי הגויים. כלומר, יש כאן איזו אמירה שעם ישראל אומר אותה, והוא צריך לומר אותה כלפי הגויים, לפרסם אותה כלפי הגויים, כלפי חוץ. כן. כן, זו שאלה מצוינת. רק שאנחנו צריכים לזכור שחנוכה, אנחנו כבר מתחילים, לכולם ברור שהולכת להיות גלות. כלומר, גם באותה 200 שנה שהיה כאן איזושהי עצמאות, אבל כבר בדור השלישי, אורקנוס ואריסטובולוס כבר היה מעליהם איזה קודקוד גוי. אומר הרמב״ם, מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתם נהלל 5 ו-20 בכסלו, ימי שמחה והלל, מדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה, ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות. ככה הרמב״ם מפרש את המושג פרסום הנס. בשתי מילים, להראות ולגלות הנס, וימים אלו הם הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ובתענית, כי ימי הפורים והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אז אנחנו רואים שיש כאן, הרמב״ם הרי מדויק, כל מילה ברמב״ם היא מדויקת, והוא מפרש מה הכוונה פרסום הנס, להראות ולגלות. זה שתי מילים נפרדות. מה הכוונה בלהראות, מה הכוונה בלגלות? ננסה, נענה על זה מיד. ובהלכה הבאה, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיע לו על הניסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מהצדקה, שואל לו מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. מה זה מצווה חביבה? מה זה מצווה? יש מצוות שהן חביבות, יש מצוות שהן פחות חביבות, כל המצוות הן חביבות. מה מכוון הרמב״ם, למה הוא רומז, כשהוא מכנה או נותן כאן איזה תואר למצוות חנוכה כמצווה חביבה? אולי הוא מתאר מצב שישראל כל כך אוהבים את המצווה הזאת, זה מצווה מתוקה, ככה להדליק נרות, אבל יכול להיות שהרמב״ם כאן מכוון למשהו יותר מזה. אז בואו נתחיל, מה אנחנו בעצם רוצים לפרסם כלפי הגויים? כמו שהזכרנו מקודם, החנוכיה שלנו בעצם היא ביטוי למנורה, מנורת המקדש. אני רק אומר כאן, כבדרך אגב, יש כאן ניצחון חינוכי אדיר של החשמונאים. ניצחון חינוכי בל יתואר. ממצב שבית המקדש היה מקום, מבחינה תרבותית, היה מקום זנוח. כלומר, זה לא שרק היוונים החריבו אותו, אלא המתייוונים, גם פשוט, הכהן הגדול היה מתייוון בעצמו. הפסיקו להתעניין לבית המקדש, בנו לידו כל מיני היפודרומים למיניהם וכל מיני זירות היאבקות. זה המצב ההתחלתי. הגענו למצב ש2000 שנה אחר כך, כל בית מישראל הוא בחינת בית מקדש במשך 8 ימים, ובעל הבית הוא כהן גדול. אין בית שלא מכיר את המנורה. עד כדי כך שכשמקימים את מדינת היהודים, הסמל זה המנורה. זה ניצחון חינוכי אדיר. והרמב"ן כאן בפרשת בעלותך, לא נקרא אותו כרגע, אבל תסתכלו כאן במקור האחרון בעמודה הימנית, בעצם מביא כאן את מגילת סתרים בשם רבנו ניסים גאון, שאמר שהקדוש ברוך הוא ניחם את אהרון ואמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקורבנות קיימים רק כשבית המקדש קיים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וכל הברכות שאתה מברך את בניי אינם בטלים לעולם. ובכן, הנרות האלו לא בטלות לעולם, זה אותם נרות חנוכה שהם זכר לנרות המנורה. אז יש כאן עדות לבאי עולם, שמה? ששכינה שורה בישראל. יפה מאוד. זה אומר, זה יכול לבאר לנו קצת את החלק מהמאבק שהיה בין, באותם ימים בין היוונים לבין המכבים. בעצם, כשאנחנו טיפה מעמיקים, אנחנו רואים שהיוונים ניסו לטשטש את הייחוד הלאומי של עם ישראל כאומה נבדלת. כן? את המושג הזה שנקרא בחירה. אומה נבחרת, אומה שהקדוש ברוך הוא בחר בה, משרה בה את שכינתו. זה ההתחלה של ההתחלה של הנצרות. זה הניצוץ הראשון של הנצרות הופיע שם. היא תתגלה 200 שנה יותר מאוחר, והיא תתפשט עוד 200 שנה יותר מאוחר, אבל כבר כאן הניצוץ הזה מופיע. אתם אומה נבחרת? מה פתאום? אתם צריכים להיטמע במרחב היווני הכללי. כן? אז זה בעצם מה שהיוונים כל הזמן מנסים, ניסו לעשות, להפוך את עם ישראל לחלק מהתרבות הכללית היוונית ששרתה כאן בכל האזור של המזרח עד, עד ליוון. זה מאוד מאוד בולט מהגזרות שהם גזרו. הם בעיקר גזרו על דברים שביטאו את הייחודיות הלאומית של עם ישראל כאומה נבדלת. לדוגמה, חודש. מה זה חודש? חודש זה בעצם העובדה שעם ישראל יש לו לוח זמנים משלו. לוח זמנים משלו. תאריך משלו, לוח זמנים משלו. אתה בעצם אומר, תשמעו, אתם עובדים על לוח זמנים אחד, אני, הלוח זמנים שלי הוא שונה לגמרי. אני סופר את החודשים אחרת, מונה את הזמנים אחרת. את זה הם ניסו לבטל. אפילו אפשר להסביר את זה בצורה הכי, הכי פרקטית. בואו שכולנו, שיהיה לנו תאריך אחיד, כן? תאריך קלנדרי אחיד שנוכל, דרך אגב, זה אחד הקלנדיה, זה אחד החגים שאומות העולם מופיעים בעבודה זרה דף י"ח, שאומות העולם היו עושים בזמן הזה של דצמבר, חג שנקרא קלנדיה. קלנדר בלעז, זה לוח שנה. בואו, שיהיה לנו איזשהו בסיס משותף, הדבר המינימלי ביותר, זמן אחיד לכולנו. אי אפשר שאתה תגיד לי שאתה נמצא בחודש כזה ואני לא יודע מה אתה מדבר. כן, אתם כולכם מכירים את החוויה, מה קורה כשאתה רושם על צ'ק תאריך עברי. מסתכל לך, הפקיד אומר לך, מי אתה? מאיזה כוכב באת? מה כתוב כאן בצ'ק הזה? בואו, כן, עברנו, למדנו, שבוע למדנו את נבואת חגי. אה?
זה חוקי.
זה חוקי. זה חוקי, וזה אפילו בחוק כתוב שזה התאריך הראשון העדיף, אחריו רק הגרגוריאני. כל פנים, השבוע העברנו, למדנו את נבואת חגי, יש נבואה, נבואת חגי שנאמרה בחנוכה, ב-24 לתשיעי, כך כתוב. אז ככה בשביל הבדיחות, אמרתי, קראתי את הפסוק, אמרתי, טוב, הנבואה נאמרה ב-24 לספטמבר, וחלק עשו, כן, נכון, אז כתוב, 24 לתשיעי, כתוב פה מפורש, פסוק. תשיעי, רגע, תשיעי, ניסן, מתחילים לספור, לוקח איזה 3 דקות, לאפס את השעונים, איפה זה 24 לתשיעי? אז אומרים היוונים, אתם חיים בעולם אחר משלכם, תבטלו את החודש, תבטלו את מערכת הזמנים הנפרדת, המבדילה. הלאה, מילה. מילה, שזה כמובן, זה הכי מעצבן, זה עצבן את היוונים פעמיים, גם בגלל הפגם כביכול בשלמות גוף האדם, שהם מאוד מאוד הללו ושיבחו, וגם בגלל ההבדלה. כל רואיהם יכירום שהם יהודים, שהם זרע ברך השם, כי הם מסומנים בגוף. אז ודאי, את הדבר הזה צריך לבטל, ואנחנו יודעים על חלק מהאפיונים של המתייוונים היה מושכים באורלתם. את זה ניסו לבטל, את ההבדל הזה. ויש עוד על הגזירה השלישית, יש כל מיני דעות מופיעות בחז"ל. אנחנו ניקח את הדעה במסכת כתובות, אחד הדברים שמבדילים, כמובן, את ישראל מאומות העולם, זה כל ענייני נישואים וקידושים. כן? כל ענייני נישואים וקידושים, זה שם את ה... אין אפשרות. זה כבר, את ההצעה הזאת כבר הועלתה בפרשת וישלח, בנותיכם תיתנו לנו, את בנותינו וכו', והיא נשללה על הסף. זה ההתבוללות. את זה הם רצו. כדרכם של היוונים, בעדינות, בתחכום, לא בברוטליות, לא לקחו את הבנות וזרקו אותם ליאור. כל הניסית, בלילה הראשון, איפה שנוצרת הקדושה, איפה שזה נוצק, המושג גם קדוש, זה מושג של הבדלה, איפה שהדבר הזה נוצק, את זה הם רצו. אז יש כאן בעצם איזשהו ניסיון לבולל, מתוך תפיסה פילוסופית, כי היוונים לא רק עסקו בחומר ובגוף, אלא גם הייתה להם תפיסה פילוסופית, שהאדם כולו הוא שווה, וכל אחד יכול, כולנו כאן אזרחי העולם הגדול, ואין כזה דבר, אומה נבחרת, זאת תפיסה שמסוכנת לעולם, תפיסה נמוכה, שפילה וכו'. את הדבר הזה אנחנו מפרסמים כנגדם. אנחנו האומה הנבחרת. עדותי לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. אתם רואים את החנוכיה? תזכרו במנורה. אתם רואים את המנורה? תזכרו בנר המערבי. אתם רואים את נר המערבי? הוא דולק תמיד שכינה שורה בישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אנחנו מראים לכם את זה מול העיניים. תסתכלו כל הזמן. כן, כן, מוצאים לכם את זה כלפי החוץ, כלפי הפתח. אנחנו לעצמנו לא צריכים את הדבר הזה. עם ישראל בעצמו לא צריך את כל הפירוטכניקה והפרסום. זה לא המגרש הטבעי שלנו. אבל לאומות העולם צריכים לפרסם את הדבר הזה. אולי זה מה שאומר הרמב״ם, נחזור חזרה רגע לרמב״ם שהתחלנו, להראות ולגלות. ככה מדייק הרב סולובייצ'יק בהלכה הזאת על הרמב״ם, הוא אומר ככה, להראות למישהו, זה להגיד לו, תסתכל, אתה רואה, הנה עמוד, אתה רואה את העמוד הזה? אתה רואה? כן. לגלות, עכשיו בוא אני אגלה לך משהו על העמוד, אתה רואה העמוד הזה, הוא בכלל לא היה כאן, זה היה כאן פעם בית מדרש ישן, ואז הרחיבו אותו, ואז אתה צריך לבנות כאן עמוד תמר כדי שזה לא ייפול, אני מגלה לך מה מסתתר מאחורי העמוד הזה. כן? זה העניין כאן. יש להראות למישהו משהו, אבל יש לגלות מה מסתתר מאחורי הדבר שאני מראה. אומר הרמב״ם, פרסום הנס זה לא רק להראות את הנרות, זה לדבר. מה המשמעות של הנרות? מה המשמעות של האומה הנבחרת? לגלות את התוכן של פרסום הנס. מה המשמעות של שכינה שורה בישראל? כן, כן, אומה נבחרת. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. לב שבאיברים, מוח שבאומות, איך שתרצו, לפי איזה גרסה. את זה צריך להגיד לגויים. ואם היינו אומרים את זה לגויים, אומרים את זה לגויים, אומרים, כן, ישנה אומה כזאת נבחרת שהקדוש ברוך הוא בחר אותה לברכת האנושות כולה ולטובת האנושות כולה, הם גם היו מקבלים את זה. אבל כל עוד אנחנו לא אומרים את זה, אז הם בעצמם לא נותנים לנו מנוח. זה מה שמדייק הרמב״ם, להראות ולגלות. כן? לא מספיק להראות את הנס, צריך גם לדבר עליו. לא מספיק להראות את הנר, צריך גם לגלות למה הוא בא. והמצווה חביבה היא עד מאוד, נראה לי שהרמב״ם כאן רומז למשנה במסכת אבות, תסתכלו במקור, בעמודה השנייה, איפה מוזכרת המילה חביבות? חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. זה הסוגיה. למה זה מצווה חביבה עד מאוד חנוכה? כי זה מצוות חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואחרי זה עוד פעם, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. זה רומז לזה. מצווה חביבה כי היא רומזת לבחירה של עם ישראל. והבחירה הזאת באה לידי ביטוי דווקא מול היוונים ש... בוא נגיד ככה, במשך שנות ההיסטוריה באמת אף אחד לא נתן לנו בפייט אמיתי, בסדר? אין תחרות בין משה רבנו לפרעה. אין, כי פרעה זה פרעה. פרעה זה פרוע, זה מצרים, זה מקום ממוצע, הכל זה חומר, זה גשם, אין מה לדבר. אין תחרות בין הנביא ירמיהו לבין נבוכדנצר, בין דניאל לבין נבוכדנצר. נבוכדנצר זה אדם שאוכל שפנים לארוחת צהריים, ככה, בלי, ככה מתואר במדרש. רואים את החייתיות, את הבהמיות, אין פה בכלל... הפעם היחידה שבאמת הייתה תחרות, כלומר באמת היה מאבק, זה עם היוונים. כי היוונים הציבו אלטרנטיבה. הם הציגו אור. אור. הוויכוח היה מאיפה האור יוצא. או מה באמת האור האמיתי ומה האור המזויף. כן? כאן היה באמת מאבק אמיתי. ככה חזל, המהר"ל מדייק, יוון בכמה מקומות נקראת חושך, נכון? וחושך על פני תהום זו יוון. יש מקום שנקראת אפילו חשיכה גדולה. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. שואל המהר"ל, מה ההבדל בין, מה זה חושך וחשיכה גדולה? מה זה חשיכה גדולה? אומר המהר"ל, הדבר שיכול לעשות חשיכה גדולה זה אור. אור, מסתיר אור. אתם מבינים? אם אני עכשיו ידליק פה, אם אני ידליק נר ביום, לא ישימו לב, אני ידליק אותו בלילה, הוא יהיה ניכר. יוצא שאור גדול, מסתיר אור קטן. אז יוון באים עם איזשהו אור, אוניברסליות, הומניסטיות, תרבות וכו' וכו'. מציגים כאן איזה אור, ובאים בשם האור הזה להסתיר אור אחר. הוויכוח כאן הוא מה מקור האור. אז לכן צריך לפרסם את זה. מקור האור הוא בישראל. ישראל הם האור, ישראל נקראים אור. הרבה מאוד, יש הרבה שנקראים אור, נכון? התורה נקראת אורייתא. וישראל, כנסת ישראל נקראת בהרבה מאוד מקומות בנביא, אור, אורי, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. וארץ ישראל, קודם כל, זה עם אור, אבל הרבה חוזרים מחוץ לארץ, בעיקר אני מכוון מהמקומות של, מהחצי הכדור הצפוני, מאירופה, גם ארצות הברית, מי שזוכר עוד את הימים שלא היה, לא היו את השרבולים בנתב"ג, כשהיית נוחת מהמטוס, היית יוצא לאוויר הארץ. יש מכה של אור. האור הזה, כי יש כאן... גם זה אפילו מוכח מדעי, בארץ ישראל כמות האור כאן היא מאוד מאוד גדולה. ארץ מוארת. אז הכל כאן ויכוח מה מקור האור. כיוון שזה היה הוויכוח, פעם ראשונה מול אומה, שגם היה מאבק וגם פגעה בנו מבפנים, צריך לפרסם את זה מולם. להשתמש בכלים שלהם ולפרסם את זה כלפיהם, איך אומר הרמב״ם? להראות ולגלות. טוב. אלא מה? שאל מקודם כבודו, זה היה טוב מול גויים, אבל עכשיו שאנחנו בארץ ישראל ואין לנו גויים, אז לכאורה, מה הצורך בפרסום? והתשובה היא שאולי גויים אין לנו, יש לנו גם גויים, אבל ודאי לא כמו שהיינו בגלות, אבל תרבות גויים יש ויש. ובמובן הזה אנחנו נעשה כאן איזשהו... וגם במובן הזה אנחנו בעצם נאלצים להתמודד מול התרבות הזאת בכלים מיוחדים, וביניהם הכלי שנקרא פרסום. קורס קצר בפרסום. מה המכנה המשותף לפרסום מוצלח? המכנה המשותף לכל הפרסומות המוצלחות תנסו רגע להיזכר בהם, זה ליצור חוסר במקום שהוא לא קיים. בסדר? משכנעים אותך. שאם אין לך את הדבר הזה, פשוט אתה לא ראוי לבוא בקהל פחות או יותר. זה לא, אתה, אין לך, מה עדיין אין לך? מה עוד לא עברת? מה עדיין לא קנית? מר פלוני, מר אלמוני, בבקשה, ורק זה, וזה הזדמנות, וזה חד פעמי, ורק, מה מספר הכרטיס? וניתן לך בקו בתשלומים, ממש מפעילים לחץ, ויוצרים חיסרון במקום שהוא לא באמת קיים. אתה באמת, עד אתמול, אני הסתדרתי מעולה בלי המגייץ המדהים הזה. ועד שלשום גם לא הייתי ב... לא קניתי את הדבר הזה, וגם כן חייתי והסתדרתי ברוך השם. ובכל אופן, פתאום נכנס כאן איזה מין תחושה שאם לא יהיה לי את הדבר הזה, החדש, שיצא, המושלם, החדיש, המדוגם, אני, משהו כאן חסר. והדבר המדהים, שזה עובד. זה עובד. אנשים קונים. אנשים, כנראה שהפרסום הזה הוא באמת מתלבש על נקודה אמיתית. על נקודה אמיתית. כלומר, באמת באמת בעומק של כל אחד ואחד מאיתנו, קיימת נקודת חוסר. קיימת נקודת, זה מין בור שחור שמחכה ומצפה למילוי. מילוי במה? מילוי באמת, מילוי בתוכן, מילוי בערכים, מילוי בחיים. מילוי! אבל זה סמוי, זה פנימי, זה עיוור. וזה כל מה משדר כלפי חוץ. חסר לי, חסר לי, אני צריך, אני רוצה. ואז מגיע הגל הזה של הפרסום ואומר, אם רק תקנה את הדבר הזה, יהיה לך מה שאתה רוצה. תקבל, יהיה לך את הנחת שאתה מחפש, ובאמת זה מספק איזה נחת ליום, יומיים, שבוע, שבועיים, עד שזה משעמם, ואז עוברים לדבר הבא. ככה זה עובד. זה פרסום. כן? מה, איך אני אצליח ליצור את החוסר הזה? איך אני אצליח ליצור את, את התחושה שאם אין לי, אז אני לא... בא חנוכה, וכנגד התרבות הגויית הזאת, מציע לנו פרסום, אבל מסוג אחר. הייתי קורא לזה פרסום צמוד בית. הרי שאלנו בהתחלה, אתה רוצה לפרסם? אין בעיה, תן לי לפרסם, תן לי לצאת החוצה ולהשתולל כמה שאני רוצה. אומרים לנו חכמים, לא. אנחנו רוצים לעשות פרסום אחר. התנועה של הפרסום שקודם דיברנו עליה היא תנועה מבחוץ פנימה. תנועה של השתלטות. אנחנו נשתלט עליך, ניתן לך, חסר לך, בוא. אנחנו מציעים כאן פרסום מסוג אחר, פרסום של הזמנה. מדליקים אור קטן, חלון. יוצאים מנקודת ההנחה שהאור הקטן בחלון גם קיים אצל הבן אדם בלב. ומה שצריך זה רק טיפה לגרות. להזמין, תראה מה קורה כאן, יש כאן איזו התרחשות. על פתח הבית, משהו כאן קורה, אתה רוצה להיכנס פנימה? בא לך? יש איזה יצר של סקרנות שמתעורר כאשר מראים לך איזה משהו מבפנים, ומזמינים אותך פנימה. היום לקחו את זה, גם את זה לקחו היום לקליפה, עם כל מיני תוכניות שהמון המון אנשים נהנים לראות מה קורה בתוך הזה בית שהוא סגור לגמרי. אבל יש בזה גם כן, מעניין מה קורה בפנים. זה מאוד מעניין מה קורה בפנים. וכשכבר תיכנס פנימה, אז יהיה אפשר לדבר איתך. כי אין לנו אפשרות להעביר את התוכן הזה של עם ישראל, של 2000 שנה, של שנות דור, בזה אייטם קצר. תמיד זה מצחיק ש... עולים לפעמים רבנים לשידור בכל מיני תוכניות רדיו, אז לפעמים יש רבנים שיודעים לדבר, אבל יש רבנים שרגילים לדבר שיעור רבע שעה הקדמה וחצי שעה הקדמה להקדמה, אבל הוא כבר בפרסומות, הפרסומות מחכות, הבנו אותך כבוד הרב, תודה רבה. כן, אז אי אפשר להסביר את המהות של עם ישראל ואת התוכן המיוחד של האומה הזאת במשהו כזה של באיזה סטיקר. אפשר רק להזמין, אפשר לפרסם, ליצור איזה גירוי. הייתי קורא לזה, במקום פרסום אותיות דומות, סיפור. יש כאן איזה מין הזמנה לסיפור. בוא תיכנס פנימה, לתוך הבית. אז בבית יש לנו זמן, בנחת, הנרות דולקות לפחות חצי שעה. חצי שעה זה כבר זמן שאפשר לדבר בו. אפשר כבר להגיד איזה מילה או שתיים בחצי שעה. ומכאן תוכל בעצם להתחיל את המהלך פנימה. הפרסום שלנו הוא בדיוק ההבדל בין אור הלהבה לאור של ניאון. זה בדיוק ההבדל. אור של אהבה הוא חם, הוא מאיר, הוא מזמין, הוא מגוון, הוא חי. אש דולקת, זה אחד הדברים המופלאים במציאות, זה אנרגיה. זה משהו שהוא ממש, יש לו חיות, הוא מתפשט, הוא חם, הוא לשנותיו נמשכות לכל דבר. אפשר, אתם יודעים שהצדיקים היו נוהגים להסתכל, לשבת על הנרות חצי שעה רק להסתכל, לא ללמוד, להסתכל על הנרות, להתמלא מהאור. ואור של ניאון, הוא עושה אור, מנצנץ, בוהק, לוחד את העין, אבל הוא ניאון. זה יבש, זה קר, זה מרוחק. רק זה מתחלף הרבה מאוד. בדרך כלל האורות הניאונים הם כאלה מרצדים. גם הניאון עצמו הוא עובד, לא זוכר את הכמות שהוא נכבה ונדלק בשנייה. כמות, לא, לא זוכר, אבל הוא, זה, ככה הוא עובד, הוא בעצם נכבה במיטה, ככה, הרבה, 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 עד שתופס צד את העין. אנחנו מדברים על אור מסוג אחר לחלוטין. אנחנו רוצים להתמודד עם התרבות החיצונית שאופפת אותנו על ידי פרסום עדין צמוד בית. כן? פרסום צמוד בית. אנחנו מפרסמים, אנחנו לא יוצאים ומשתמשים לגמרי לגמרי בכלים הפרסומים, כי אז אנחנו נפלנו עוד פעם באותו בור. אז אנחנו שיווקנו את עצמנו כביכול באותם כלים שהתרבות הזאת משווקת, ואז אין כאן שום אפשרות לחדור לעומק. אלא אנחנו טיפה יוצאים החוצה. מאירים משהו קטן, נרות על עדן החלון, בעדינות, ובעצם מזמינים אנשים להיכנס פנימה. השם ישמואל...
אה?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה הראייה. כן, כן, אתה רואה? יש הרבה סיפורי חסידים שמתחילים במישהו שהלך לאיבוד ביער וראה אור ברחוק. ז'אנר כזה, שאז הוא הגיע לאור, משם הסיפור מתפתח, לאן שמתפתח. אבל בדיוק זה, אתה רואה את האור, ואז זה מעניין אותך, מה מסתתר מאחורי האור? אתה נכנס פנימה לתוך הבית ומגלה. מתחיל לגלות שיש עומק לחיים, שיש תוכן לחיים, שיש ערך לחיים, שיש מנורת תאורה בפנים, שיש חיי קדושה, חיי בית. דרך אגב, אחת הגזרות של היוונים היה לעקור את פתחי הדלתות. שמעתם את הגזרה הזאת? היה מופיע במדרש, אחת הגזרות של היוונים היה בלי דלתות. אין דלתות, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בלי דלת, שלא יהיה רשות היחיד. הכל רשות הרבים, מותר לכולם לדעת הכל. חוק חופש המידע, הפרסום וההפצה, אתה קורא לזה? בלי דלתות, בלי, אל תסגרו. אנחנו דווקא פותחים את הדלת, מזמינים מישהו להיכנס, אבל אחרי זה סוגרים. ויוצרים איזה מרחב פנימי, שבו יכולה להתחולל העמקה. כן, בדיוק, יכולה להתחולל העמקה אל תוכן החיים עצמם. אומר השם ישמואל, תראו לאן הוא לוקח את זה. ונראה להקדים מאמר השס, הוא מדבר כאן על ה, גם כן, על ה, הוא שואל את השאלה שאנחנו כרגע שאלנו על הפרסום, מה לעם ישראל ולפרסום. ונראה להקדים מאמר השס במסכת שבת דף כף ב', נרחנו כאן משמאל ומזוזה מימין. והעניין, כי מזוזה היא שמירה לבית שלא ייכנסו כוחות חיצונים ומזיקים. כן, מזוזה, אדם שם מזוזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא האלוקים שלנו, וזה הבית של עבדיו. וכל המזיקים, תעצרו כאן. הקדוש ברוך הוא עבדיו, כמו שכתוב בשס, הקדוש ברוך הוא עבדיו מבפנים, והוא משמרן מבחוץ. וכל לשון שמירת בית הוא שלא ייכנס דבר זר. שלא ייכנס שום דבר זר לתוך הבית, לא תרבות זרה, ולא מחשבות זרות, ולא, שום דבר זר, שהבית יישאר בית טהור, ובאמת, אם אנחנו מדברים על חנוכה ועל נר איש וביתו, אז כל כך הרבה צרות או מורכבות, אפילו טומאה יש ברחוב, לפחות בבית יקפיד האדם שהבית שלו יהיה מקום של טהרה וקדושה, שיהיו בו את הדברים הנכונים, הספרים הנכונים והראויים, וכמובן שלא יש שם אינטרנט פרוץ, וכן על זה הדרך. וכל לשון שמירת בית הוא שלא ייכנס דבר זר. ועל כן מצוות מזוזה מימין הכניסה ולא מימין היציאה. כן? אדם נכנס לביתו, מזוזה מימין. אני נכנס, ומימין משאיר שין גימל, שאף לא ייכנס אחריי, איזה אחד כזה קטן עם קלשון, מה, באתי גם, תתחיל פה לעשות כל זה, המזוזה עוצרת אותו. ועל כן מצוות מזוזה מימין הכניסה ולא מימין היציאה, כמו שאמרו חז"ל, ביתך דרך ביעתך, כי היא שמירת הכניסה ולא היציאה. אך נר חנוכה, שהעניין הוא פרסום מניסה, הוא התפשטות הקדושה אף לרשות הרבים על מדה פירודה. בחנוכה אנחנו לא מפחדים, יש לנו אומץ. מדליקים נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים. עשרה טפחים בדרך כלל כתוב, אין שכינה שורה למטה מעשרה טפחים. בחנוכה אנחנו מעיזים, מדליקים את החנוכיה למטה מעשרה טפחים, ויוצאים החוצה לרשות הרבים. לא לגמרי, אלא עוברים את הפתח לרשות הרבים, ומזמינים, לוקחים, אנחנו חוטפים לרשות הרבים ולרשות היחיד. מכניסים פנימה. אך נר חנוכה שהעניין פרסום מניסה הוא התפשטות קדושה אף לרשות הרבים על מדה פירודה. ועל כן חשבינן מפנים לחוץ. היינו, שהקדושה שהיא ברשות היחיד מתפשטת לרשות הרבים. בסדר? לכן הוא אומר, גם נר חנוכה, המצווה שלו היא מימין. אתה צריך להחליט, הרי איפה נמצאת המזוזה? המזוזה נמצאת מימין, נכון? כשנכנסים הביתה, המזוזה מימין. בכל אופן, חז"ל מה אומרים על נר חנוכה? איפה צריך לשים אותו? איך? כן. שמאל היוצא. כלומר, כי אתה מימין, כן. נר חנוכה גם כן, הביטוי שלו הוא מימין. אתה צריך להיות מימין כדי שיהיה מזוזה בשמאלו, נר חנוכה מימינו, ותצית בבגדו. אז אתה מבלבל אותנו, אבל מקודם אמרת שהמזוזה היא מימין. עכשיו אתה אומר לי שנר חנוכה מימין. אז אני צריך להסתובב. למה כל הבלבול הזה? כי זה מאוד משנה הכיוונים פה. המזוזה, התפקיד שלה הוא מי נכנס אל הבית, לכן היא מימין הנכנס. נר חנוכה, התפקיד שלו מי יוצא, לכן הוא מימין היוצא. שניהם מימין, אבל התפקיד הוא שונה. חנוכה, המזוזה שומרת עלינו, שלא ייכנסו אלינו דברים זרים לתוך הבית. ופעם אחת בשנה, שבוע אחד בשנה, אנחנו מסוגלים לפרסם החוצה. לצאת החוצה מהפתח, לפרסם בצורה עדינה, צמודת בית, בצורה ערכית, פנימית, משמעותית, להדליק איזה אור, ולהגיע לרשות הרבים, אלמא דפירודה, לחבר אותה לתוך הבית, אל אלמא דייחודה. נר איש וביתו, ועל כן, אף נר חנוכה מצווה בימים. כי אמרו במסכת יום, כל פינות שאתה פונה, לא יהיה לדרך ימין. אלא שבמזוזה, חשבינה ימין הכניסה, כן? וחנוכה ימין היציאה, שהוא שמאל הכניסה. כן? טוב, כאן הוא שואל כאן עוד איזו שאלה, זה לא ניכנס. זה העניין. אז בעצם, אם נסכם, פרסום אחד שהתחלנו בו, באמת הפרסום כלפי הגויים, כלפי סגולתן ובחירתם של ישראל, ושלאף אחד לא יהיה ספק, זה מאבק גם היום. מנסים לבולל אותנו, את עם ישראל. מנסים לבולל, לפגוע בתא המשפחתי. זה בעצם לבולל. ההתבוללות זה פגיעה בתא המשפחתי. ודאי בחוץ לארץ. לא רק מנסים, זה גם קורה. וגם בארץ ישראל. כל הזרמים, האחורים התרבותיים שמרסקים את המשפחה הישראלית, כנגד הדבר הזה אנחנו מדליקים מנורה. נר איש וביתו. כלפי אומות העולם. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ובחר בקדושתם ובסדרי משפחתם וטהרתם. וכנגד התרבות שאופפת אותנו, אנחנו מדליקים בצורה עדינה נר הצמוד לבית, כדי לנסות סוף סוף אחת בשנה, לא רק להתגונן מפני החוץ, אלא לקחת את החוץ ולהכניס אותו פנימה, על ידי הכלי הזה, הפרסום, סיפור המיוחד של עם ישראל, מימות המכבים, עד ימינו אלו, אמן ואמן. חנוכה שמח שיהיה לכולנו.